אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM, או באפליקציה, או אפילו באתר, אפשר. איתנו באולפן היום קשת מאירוביץ' ודרור רוטשטיין שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם, ושלום ליובל אביבי, שבאמת נחמדתי איתך שחזרת.
הופעתי.
באמת, זה
אני.
כל הכבוד לך. שלום לך.
טוב מאוד לחזור אחרי חופשה ארוכה. התגעגעתי מאוד, לא לגמרי סגור על מה עושים כאן בתוך האולפן הזה. זה מבלבל לחזור אחרי כל כך הרבה זמן.
אז אני אזכיר לך.
תודה.
שים לב.
כן.
אנחנו קודם כל, אני אגיד לך שאנחנו נדבר היום על ספר ראשון מבין חמישה, גם על השני אולי, שניים יצאו, סדרת ספרי פטריק מלרוז. פטריק מלרוז הוא בן 5, ילד לאבא מתעלל, אם אלכוהוליסטית. שלושתם נמצאים באחוזת המשפחה העשירה, שבה מתקבצים חברים ואורחים, רובם מהמעמד הגבוה, לארוחת ערב איומה אחת, זה בספר הראשון. עוד דברים איומים קורים בספר הזה, דבר שיכול להסביר את העובדה, אנחנו לא יודעת אם נדבר עליהם. זה ספוילר קצת ספוילר,
כן,
אבל
זה
קצת
ספוילר.
שני נמאס קצת מספוילרים, אבל מצד שלישי, לא יפה.
לא יפה. לא, דברים איומים.
אוקיי, נראה. אוקיי, אז אנחנו, יש, זה מסביר את מה שקורה בספר השני. בספר השני, בסדרה, חדשות רעות, פטריק הוא כבר צעיר בן 22, שמכור לסמים.
במסלול של הרס עצמי.
כן.
שני הספרים האלה תורגמו עכשיו לעברית, על ידי דבי אילון בספריית פועלים. גם על הכריכה האחורית שלהם, וגם בכל מיני דיונים שכבר ראיתי מצד קוראים זריזים, יש דיבור על זה, שהספרים הם מצחיקים, כן? שזה ספר מלא הומור. אז אני לא מצאתי אותם מצחיקים בכלל. זאת אומרת, יש בהם הומור, אבל הוא לא מצחיק.
אני,
זה הומור מכאיב מאוד,
לא...
שחור.
יש משהו גרוטסקי בתיאור של הדמויות שם, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אם זה מצחיק או לא מצחיק, ובכלל, מה יש שם? אנחנו נדבר על זה עם אלעד ברנוי, על סדרת הספרים הזאת, שגם הפכה לסדרת טלוויזיה.
מצליחה מאוד.
מצליחה מאוד. אנחנו נדבר אחר כך עם גיל ססובר שלנו, איש הים והספר, הפעם על ונוס בפרווה, שכתב ליאופולד פון זכר מזוך, שמשמו נגזר המונח מזוכיזם. ובכך גם כמובן עוסק הספר המפורסם הזה. מעניין מה יש לגיל לומר עליו. אבל לפני כל אלה...
שנת הלימודים. שנת הלימודים התחילה אתמול, אם אפשר לקרוא לזה ככה. נתנו לזה יום, בינתיים... זה קצת, אני יכול להגיד מניסיון אישי, מג'עג'ע העניין הזה. יש קפסולות, כל ילד מגיע בימים זוגיים, אבל רק לשעות חלקיות, לחצי שעה, לא כולל הפסקה, ושם הוא משחק עם ילדים אחרים, ממה שהוא היית בכיתה.
איך אתה יודע בסופו של דבר, מתי הילד שלך צריך להגיע, באיזה שעה ובאיזה יום? אני לא מבינה. צריך לדעת קצת מתמטיקה בשביל זה.
זה דורש איזה מין...
ישבתם כזה, והסתכלתם וניסיתם לפענח.
בהרבה מאוד בתים בישראל יש עכשיו לוח מחיק בסלון, עם חיצים, כל ילד. עכשיו, לי יש שני ילדים. יש משפחות עם 5-6 ילדים, כל אחד מהם במסגרת אחרת.
ואפשר לתאם בין הילדים שכולם יהיו באותו זמן במערכת?
מחליטים עבורך, אומרים לך, אתה מביא אותו כאן, וזה...
אני חייבת לומר שאני מאוד מאוד שמחתי, כבר שנתיים שאני מאוד מאוד שמחה, שב-1 בספטמבר אין לי ילדים שהולכים לבית ספר יותר. נגמר הסיוט הזה. עכשיו, נכון שלא הייתי אימא לילדים בבית ספר בזמן קורונה, זה נכון, אבל...
זה היה מספיק גרוע גם בלי זה.
זה היה מספיק גרוע גם ככה, וגם התחושה הזאת שאתה שולח את הילד שלך בבוקר, בכל גיל זה ככה, לאיזה ג'ונגל.
ג'ונגל.
ככה אני הרגשתי, יכול להיות שאני אימא חרדתית מופרעת, אבל זו הייתה התחושה שלי. מה יקרה לה שם היום? איך נזהרים?
אז עכשיו, בנוסף לדבר הרגיל הזה, גם אתה מקבל את הילד שהוא פשוט, הוא מרגיש שהוא לא רק בג'ונגל, הוא בג'ונגל שלפעמים נהיה בית מרחץ, ואז פתאום הוא נהיה כוכב לכת אחר. הוא כל הזמן משתנה.
הם
לא...
צריכים אגב להיות עם מסכות בתוך הסיפור הזה, או איך זה עובד?
אני לא מבין כלום. אני לא יודע. בשער דורשים מאיתנו להיות עם מסכות, אחר כך ג'ונגל, אין לי מושג. אני לא מבין, אבל בואי לא נדבר על הקורונה, נדבר על ספרות.
טוב. נכון, זה לא תוכנית
זה לא תוכנית
הקורונה. חבל, יש לי מה להגיד.
כן, אבל אני מבין בקורונה עוד פחות ממה שאני מבין בספרות, אז אני לא יודע.
אבל זה אף פעם לא עצר אותך מלדבר.
נכון, 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 נכון. אני משתדל היום, רק כאילו כדי להתניע את החזרה שלי, לדבר פחות שטויות מכרגיל, מחר זה כבר, מחר אנחנו בלקט, אז ביום ראשון אני אחזור לשטויות הרגילות שלי, אבל נדבר רגע על עולם החינוך, על עולם החינוך בהקשר של הספרות, שזה דבר שאנחנו מדברים על זה הרבה, אנחנו מדברים כאילו בלי קשר לזה שתחום החינוך קורס עכשיו ספציפית בגלל הקורונה, אז תחום מדעי הרוח קורס בבתי הספר, בכלל הוא קורס בבתי הספר.
קורס, אתה יודע, אני קצת לא אוהבת שאומרים קורס, כי יש בזה משהו פסיבי, ויש לי תחושה שמקריסים, מקריסים אותו, או יקריסו אותו, אפשר להגיד כבר שזה קרה כבר.
נכון, אז זה רוח בכלל וספרות בפרט, ועל כן אנחנו חזרנו לטקסטים שמדברים, משנות ה-50 שניהם, מדברים על לימודי ספרות בבתי הספר. את הראשון כתב ישראל זמורה בדבר בשנת 51, הוא כותב כך, הוא כותב על הצורך של אנשי הספרות ושל עולם הספרות ליצור קוראים. אז יש לו, הוא מתחיל בזה, אני אדלג קצת כבר על ההתחלה, אבל הוא אומר, מי הוא הראשון במעלה לגבי גידולם של קוראים בכל אומה ולשון, להשפעה על הטעם, שיהיה לשבח או לגנאי, ואפילו לגבי נטיית התעניינות כלפי הספרות, שתהיה מתמדת ואינה מרפה, או בבחינת אפיזודה חולפת וזיכרון נעורים בלבד. האם לא ודאי הדבר שבית הספר הוא? השיעור בתולדות הספרות, המקרא במבחר יצירה, ההסברה בעל פה של המורה, הם הקובעים גורלו של הקורא לעתיד לבוא. אם השיעור בתולדות הספרות הוא, סליחה, הוא לימוד יבש של סדר דורות, של תאריכים, של הקניית שמות אישיים בלבד, או שהוא בחינת רומן מרתק על מאבק רעיונות וניתוח כלי היצירה המפליאים, על ההשפעות המדהימות, על שרשרת כישרונות מקוריים ותיאור דיוקנאות מזהירים של יוצרים, וכן הסברת התהליך של דור לדור, באלה תחתך העובדה אם הנערים יהיו לחובבי ספרות, למוקרי ספר, לרודפי הנאה רוחנית בקריאה, או יפנו מתוך שעמום לעניינים חשובים יותר, או מעניינים יותר במרכאות כפולות. הוא ממשיך פה, אני קצת אדלג, כי אין לנו המון זמן, והוא אומר כך, כל מי שעיניים פקוחות לא יודע היטב, כי אין לך בכל המקצועות הנלמדים כיום בבית הספר שלנו, כמקצוע הספרות, לקפיאה על השמרים. כל תמורה שהיא לא חלה בזה, בעת התמורות הבלתי שכיחות אשר חלו בכל מערכות חיינו, אותו מעגל מושפע של נושאים, של שמות, של סדר דורות, וממילא אותו טס קיים ועומד של זלזול מצד התלמיד לספרות העברית וערכיה. תקופות גדולות בהיקף ומזהירות בהישגים פיוטיים ופילוסופיים אמנותיים נלמדות בצורת מחזור של מגילות צנומות. אני שוב מדלג. תמצית זו של תורת הספרות, הולדת הספרות ומבחר ספרות המוגשת בבתי הספר שלנו, זו חולשתה, שאינה מצריכה עוד, אינה מעוררת עוד מישהו להוסיף ולקרוא, להוסיף ולסיים. איך ייתכן כי דרך זו של הקניית ידיעה של ספרות ואופן זה של הקניית יצירות אומנותיות, תחנך לנו קוראים בעלי אהבה, בעלי עניין, בעלי תשוקה לספרותנו. והוא ממשיך ואומר, לא ייתכן עוד שנשב ונחכה לתהליך אבולוציוני לגבי לימודי הספרות בבית ספר. השעה מאוחרת כבר ודוחקת, 51, כן? שומה לכולל מהפכה בכוונה תחילה, ביד רמה, בכוח של רצון תקיף ובפירוש, יש לתתה בבת אחת את הירוקה מעל המקצוע הזה, ולהטיל שינויים מרחיקי לכת בסערה ממש. גם הסופרים הן יקומו לנו מתוך התלמידים האלה שבבתי הספר, ומבין למדנים כאלה, מבין בעלי ידיעות כאלה, מבין תלמידים משועממים כאלה ובורים בתולדות הספרות וביצירותיה מן הדורות הקדומים ועד עכשיו, לא יקומו סופרים ויוצרים בעלי שיעור קומה. מי שיודע כזית, מי שקרא על קצה המזלג, מי שלא הושפע אלא כאיכות השערה, גם אם בעל כישרונות גדולים הוא, לא ירחיק בדעתו, לא ימרי ברעיונותיו, לא יפלי בביטויו, לא ייצור יש מאין.
אז זה גורם לך לאופטימיות, כי אתה אומר, כן, תמיד היה גרוע.
כן.
אז זה יופי.
כן, זה בדיוק מה
שאנחנו מסתכלים ואומרים, מדעי הרוח בקריסה, ואתה אומר, הנה, הסתכלו גם ב-51, אף פעם לא היה אחרת.
זה לא אשמתנו, המורים שלנו לספרות, הם הנכדים של התלמידים הבורים בשנת 51.
אוקיי, אז נקרא עוד טקסט אחד, טקסט מעיתון חירות, שכתב צדיק בן יצחק, חיפשנו קצת, לא הצלחנו למצוא מי זה, בטח מישהו מהמאזינים שלנו ידע. זה טקסט 1959, שבו הוא כותב על הדרך שבה מלמדים את ביאליק בבתי הספר. אני חושבת שכדאי לשים לב לעובדה שמדובר בעיתון חירות, שזה עיתון רוויזיוניסטי. ובכל זאת, תראה מה הוא אומר.
רעיונות מהפכנים.
אז ככה. לפני כמחצית השנה שודר ברדיו, ויכוח בין תלמידי גימנסיה צעירים, אודות חיים נחמן ביאליק. אלה שהזינו לשידור זה בתשומת לב, הזדעזעו לא פחות מאשר בעת ההזנה למחקר המפורסם אודות מה קורה הנוער. לשב ניסה מנחה להוציא מפי המתווכחים איזה רעיון מקורי אחד, או השגה אחת שתעורר עניין כלשהו. כל אשר הצליח להעלות לא היה אלא גיבובי משפטים נדושים, פרי חיקוי טוקי אודות הביטויים העזים, הוא כותב במרכאות, שבעיר ההריגה ושירת בית המדרש הנציחה את רוח עמנו וכו' וכו'. הבעיה כיצד מלמדים את ביאליק בבית הספר התיכון הישראלי איננה בעיה מצומצמת כלל, שכן משקפת היא את הגישה הכללית של החינוך לספרות בבית הספר התיכון. ביאליק תופס מקום כה מכריע בתוכנית לימודי הספרות של בית הספר התיכון, עד שמן הנמנע הוא שדרכי לימודו לא ישפיעו על גישתו האסתטית של התלמיד, יקבעו את טעמו ואת יחסו לספרות בכלל. אותו שידור מאלף ברדיו גילה תופעה שונה לגמרי מן המקווה, רובם אינם מסוגלים כלל ליהנות ענאה בלתי אמצעית משירה טובה, משננים את המשוררים במסגרת יתר לימודי הכפייה הבלתי נעימים, והתוצאה הידועה. זה טקסט ארוך, לא נקריא את כולו, נגיע אבל לדבר מדהים שהוא, אתה יודע, לנו זה ברור גם, אבל
אבל צריך לזכור את הזמן שזה נכתב,
והבמה. 1959, עיתון חירות הרוויזיוניסטי. בטרם ניגש לבעיית איך מלמדים, מן הראוי שנברר קודם כל, מה לומדים מישל ביאליק? וכאן לדעתנו נעשה עוול גדול לא רק לחינוך הישראלי, אלא אפילו לביאליק עצמו. עובדה היא, קנה המידה ללימוד יצירתו של ביאליק, וברוב המקרים לא קנה המידה האסתטי, ספרותי. רפרוף קל בשאלוני בחינות הבגרות בספרות יוכיח לנו כי מתווי החינוך, החינוך בארץ סבורים, כי גם דרך הספרות מוכרחים להחדיר את הציונות לנוער, ממש כרופאים הממעיסים על הילד מאכל ערב על ידי שמערבים לתוכו תרופה מרה. הדגש בשאלות מושם על שירתו הציונית במרכאות של ביאליק, על שירי בית המדרש במרכאות, על שירי התחייה במרכאות. שירתו הגדולה האמיתית של ביאליק אינה משתקפת כלל בשאלוני הבחירות. שירת הטבע האדירה שלו, שירי האהבה, שירת הילדות, כל אלו הם בחזקת בל ייראה כמעט.
מדהים.
התלונה על הציונות, על ההסללה הזאת,
ב-59
בעיתון רוויזיוניסטי, שהיה העיתון של האצל.
אני חייב להודות שכאילו
אמייזינג, היום לא היו מייזינג לכתוב טקסט כזה.
לא, כי מה טעם בללמוד ספרות, אם אי אפשר להחדיר ציונות?
אם אנחנו לא שולטים בזה.
בדיוק. אבל אני חושב שמה שגם מדהים לגלות, זה עד כמה מתלוננים היום על המרכזיות של ביאליק עדיין בשאלוני בחינות הבגרות. זאת אומרת, זה גם דבר שמדהים. עברו לא צריך ללמוד את ביאליק, כמובן, אבל עברו 60 שנה ועדיין אנשים אומרים, למה
הוא דווקא, מה שמדהים בצדיק בן יצחק זה שהוא מכוון ואומר, השירה הגדולה באמת של ביאליק היא השירה האישית של ביאליק דווקא, ואותה כדאי ללמוד, ולא את הדברים האלה שמכוונים אותנו לציונות, אבל אנחנו עדיין שם.
טוב, אז אולי יש למורי ספרות מה ללמוד מעיתונים משנות ה-50.
נכון.
אנחנו, מאיה סלע ויובל אביבי, במה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו אליכם, אני עדיין פה, לא הלכתי, ואנחנו עם סדרת ספרים שלא מעט אנשים חיכו לה, סדרת ספרי פטריק מלרוז של אדוארד סנט אובין. שני הספרים הראשונים, אין דבר וחדשות חדשות רעות, יצאו ביחד בהוצאת ספריית פועלים, בתרגומה של דבי אלון. הם מתארים את החיים של פטריק מלרוז. בספר הראשון הוא בן 5, בן למשפחה בלתי מתפקדת ומתעללת מהמעמד הגבוה, באיזו ארוחת ערב, כמו שטענו את זה, איומה. בספר השני הוא כבר בוגר שבור במסלול ישיר להרס עצמי מוחלט. שני הספרים האלה נכתבו כבר ב-92, הם הפכו לסדרה בשנת 2018. יש את הכוכב הזה שאני לא יודע איך להגיד את השם שלו. אני לא יודע איך להגיד את השם שלו, הוא היה שם. אולי אלעד ברנוע יוכל לספר.
אלעד ברנוע ידע איך להגיד את השם
שלו. הוא טוב בשמות לא עזיים, אני לא יודע איך להגיד את השם הזה. אז אחרי הסדרה הזאת הוחלט לתרגם אותם לעברית, ואנחנו כאמור עם אלעד ברנוע, שכבר קרא את כל סדרת הספרים, וגם צפה בסדרה, כדי לספר לנו על זה. שלום אלעד.
בנדיקט.
בנדיקט מה?
קמברבט.
ולא קשה, קמברבט. זה נשמע ממש קל.
אני גם כל פעם נאבק עם זה. אגב, כשאני מתחיל לכתוב את השם שלו, איכשהו יוצאת לי מילה של כזה 15 אותיות, אני פעם לא, זה לא הולך, אבל להגיד את זה יותר קל.
קמברבט.
אז מה, אני מבינה שאתה מאוד מאוד אוהב את הסדרה הזאת, שיש לנו שני ספרים בעברית, אבל קראת כבר את כולה.
כן, האמת שבדיוק נזכרתי שלפני איזה שנתיים כתבתי פוסט על, על Nevermind, על הספר הראשון, המלצתי עליו וכתבתי משהו על זה שאני חושב שאדוארד סנט אובין הוא סופר גדול יותר מקנאוס גורד, וקיבלתי על זה כל כך הרבה תגובות מאנשים שלא קראו אותו, כלומר זה היה הדבר המדהים. לא יכול להיות יותר גדול מקנאוס גורד.
כי אנחנו לא מכירים אותו, זה מה שהם בטח.
כן, אז זה יכול להיות.
אבל אני מבין את החיבור שלך, למה דווקא קנאוס גורד, כי הסוגיות שם הם לא... יש משהו שמזכיר, גם אני חשבתי על קנאוס גורד שקראתי אותו, למרות שהספרים הם הרבה יותר קצרים, זה פרוזה ולא פסאודו אוטוביוגרפיה, אבל יש שם את התמות האלה של
הגבריות,
של הגבריות, של ההתעללות, של הזיכרון של ההתבגרות.
כן, יש שם, אני חושב שבשניהם יש איזשהו ניסיון רחב לפענח כזה מה מכונן את הנפש האנושית, נקרא לזה, כאילו מה הם החיים, איך אדם נוצר, ושניהם עושים את זה דרך בחינה של, נקרא לזה, משפחה לא מתפקדת. אולי כל אחד ברמות קצת שונות של חוסר תפקוד, אבל יש שם איזושהי הבנה ש... כאילו, היום אולי קצת טריוויאלית, אבל שכולנו כזה מין תוצרים של ההורים שלנו, של דברים שעשו לנו, דברים שאמרו לנו, דברים שלמדנו. אבל אצלו, אני חושב, אצל סנט אובין, יש איזשהו פיינוח מאוד עמוק של איפה אני עומד, איפה הגבולות שלי, איפה קווי המתאר שלי בתור אדם, לעומת ההורים שלי. ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה, אני לא יודע למה אני מתעקש כל הזמן להשוות ביניהם, אבל עושה בצורה הרבה יותר טובה מקנאוס גורד.
אני אגיד לך, אני קראתי רק את שני הספרים האלה, וגם לא צפיתי בסדרה, אנחנו תכף נדבר עליה, בלי ספוילרים, ואנחנו מנסים לא לעשות ספוילרים, למרות שזה לא ספרי מתח, אבל יש שם אירועים משמעותיים שלא, שכדאי לא לספר עליהם, כי הם יערסו את הקריאה.
אולי.
אבל אני חייב להגיד שאני...
אירועים הם מאוד דרמטיים, זה קצת קשה לדבר על הספר בלי לדבר עליהם.
אלא, יש תחושה, כן, בדיוק.
נראה לי שאפשר לדבר נגיד על זה שבספר הראשון מתואר, בעצם מתואר יום אחד בחיי המשפחה, מבוקר עד לילה, בצרפת, ואני חושב שהוא עושה שם, זה כמעט סינמטי מה שהוא עושה, אנחנו כאילו עוברים עם הצלמה כזה בין זירות התרחשות שונות, ודרך המשחק של המצלמה המדומיינת הזאת, הוא מראה וחושף לנו דברים שאנחנו אולי לא היינו רוצים לראות אותם, ובאמת אנחנו נחשפים שם לזוועות האיומות שעלולות לקרות בתוך משפחה, אולי זה הדרך להגיד את זה. וגם שם אגב, ואולי נדבר על זה, אבל גם כשבאמת קורים דברים שהם נוראים, המבט הוא לא בהכרח נמצא איפה שכאילו היית מצפה שהוא יהיה בתור קורא שרוצה לדעת מה קורה, ורוצה להבין לעומק. הוא כמעט חוסם לנו את הזוועה כדי לא להתפלש בה, במובן מסוים. אנחנו מאוד ערים לה, אבל היא מאוד לא גרפית.
וואו, אני חושב שאני מאוד לא מסכים איתך. הפוך, הפוך. אני היה לי מאוד מאוד קשה מהבחינה הזאת עם הספר הראשון. אני, הספר השני, מבחינתי, אני יותר נהנה מהספר השני בסדרה, כי בספר הראשון הרגשתי שממש יש ניסיון לעשות מה שקורה לו פעם בספרים כאלה, שניסיון ממש להכאיב לקורא ולהראות לו ממש, יכול להיות בגלל שבאמת מדובר בפטריק בן החמש, וכשהוא בן 22 ומחור לסמים ומסלול לארץ עצמי, אז יותר קל לי, כי אני אומר, אוקיי, זה בן אדם בוגר כבר, ומה שקורה לו, קורה לו, אבל הייתה לי תחושה מאוד קשה מול האירועים האלה, שאתה אומר שהם לא גרפים, אני הרגשתי שהם גרפים מאוד.
כן, אני מרגיש שבשביל להסביר את עצמי, אני צריך לדבר על סצנה מסוימת, אבל אני אגיד דבר כזה, אני חושב שיש אפשרות לראות את זה בתור ניסיון לזעזע, ולהכיב, ויכול להיות שזה גם נכון, אני מזהה במבט שלו ניסיון אמיתי, א', להבין את אבא שלו, וב', לאהוב אותו. וכשאני אומר שהוא מפנה את המבט, אני באמת מתכוון לזה שאנחנו היום, אנחנו עדים להמון המון ספרים וסרטים וסדרות, זה כבר נהיה כאילו ממש מקובל, שפשוט מתארים לנו, מראים לנו על המסך או במילים זוועות איומות, כאילו... זה כבר נהיה איזה מין טרופ כזה. הספר שלי עוסק ב, לא יודע מה, בחטיפה ורצח, ולכן אני זעזע אתכם עם הזוועות של מה שעובר בראש של חוטף ורוצח סדרתי. והוא, אני מרגיש, מתעקש לא ליפול למקומות האלה. כלומר, אני מרגיש שכשהוא מתאר את אבא שלו, נגיד, ממש לפרטים, הוא מראה את ההתעללויות הקטנות האלה שהוא עושה לאנשים, את הטיפוס הנאלח שהוא, אני מרגיש שהוא עושה לו טובה, כי הוא לא פותר אותו בתור איזה פסיכופת או איזה אדם דפוק, הוא כאילו מנסה להסביר את המניעים של הרוע שלו. ובעיניי יש במהלך הזה דווקא מעשה של חמלה.
מעניין, אני קובע את זה מאוד שונה. זה מאוד יפה.
מבט יפה.
דווקא הרגשתי אחד הדברים שהיו לי קשים, זה ההתענגות של האבא על הידיעה המוחלטת שהוא מפלצת. הוא אוהב את זה, הוא מודע לזה, יש בו משהו שמתענג מזה, ולי זה, זה היה מאוד נוכח בעבורי.
אני חושב שצריך, אנחנו צריכים אולי, אני לא יודע אם אמרנו את זה, אבל מדובר בסדרה אוטוביוגרפית. כלומר, הסופר, סנט אובין בעצם מתאר את חייו. זה מבוסס על, על, על ה... זה כתוב כפרוזה, אבל זה סדרה אוטוביוגרפית. אני חושב שהדבר ה... אחד הדברים הכי מעניינים בספר, זה האופן שבו הוא לא מאפשר, נגיד, לרוע של האבא, לחלחל לשאר הדמויות. זה, נגיד, משהו שאני חושב שהרבה סופרים חוטאים בו. כלומר, יש איזושהי הבנה, הנפש האנושית היא רעה, לכן כולם רעים. ושם אני מרגיש שהוא מצליח לברוח מהמקום הזה ולהצליח לסרטט דמויות שנופרדות אחת מהשנייה באומללות שלהם.
כל אחת אומללה בדרכה המקסימה.
לחלוטין, לחלוטין. ונגיד, הדמות של האמא, שהיא הרי אמא איומה.
נכון.
היא אמא איומה, אבל היא גם, אני לא יודע, יכול להיות שזה פשוט הקריאה שהיא סופר מעוררת חמלה בעיניי. יש משהו נורא נוגע ללב, וגם היא, נגיד, בקלות הייתה יכולה להפוך להיות, פשוט ליפול לקטגוריה של משתפת פעולה, של מישהי שמעלימה עין מזוועות. והיא לא רק זה, כלומר, היא משהו, יש שם איזה ממד עמוק יותר של הנפש שלה, וכן, אני חושב שבזה הוא מצליח לברוח מהמלכות הזאת של של באמת של הרוע הזה שמשתלט על כולם, שאגב, אם כבר דיברנו על קנאוסגורד, כאילו, כלומר, אם אני כבר העליתי את השם שלו, אז הוא בעיניי לא לגמרי מצליח. כאילו, אני חושב שצורת המשתלט על הכל.
הלו.
טוב, לא נעבור עכשיו את זה לסימפוזיון על קנאוסגורד. אני רק רוצה לשאול אותך מה שמאוד מאוד יטריד את יובל, אותי פחות, כי לא פחות אכפת מה אנשים אחרים אומרים, אבל העניין הזה שאנשים חשבו שזה ספר נורא מצחיק.
אני חייב להגיד שזה הפתיע גם אותי, כי... אני כאילו חופר על הספרים האלה כבר באמת כמה שנים, שנתיים, אני יודע, ומעולם לא קיבלתי שום פידבק כזה, ודווקא עכשיו עם התרגום, כאילו פתאום מישהו אצלי כתב שזה ספר, שזה מצחיק וקמפי, וכאילו אני
קמפי.
זה, אני, הפרשנות שלי למילים האלה היא אחרת.
כן.
אני כן חושב שיש פה איזשהו מנגנון התמודדות, אולי, סליחה על הפסיכולוגיה בשקל, אבל... יש משהו בזה שקשה להקל את מה שקורה שם, את הרוע, את ה, באמת את המקומות האלה של ההתעללות, ואני חושב שלקרוך את זה בהומור שחור, זו דרך טובה להרגיע את עצמנו ולהגיד, לא, זה לא קשור אליי.
לא רק זה, אלא אני חושבת שזה קשור גם לעניין הזה שמדובר באנשים נורא נורא עשירים ומין upper class.
נכון, כן.
ואז זה הופך כאילו בעיני אנשים כמונו
למותרים מהבחינה הזאת.
לא, לא מותרים, זה נראה גרוטסקי, זה נראה בדיחה. כלומר, האנשים האלה הם מאוד מאוד עשירים, עשירים כמו ש... אתה יודע, כסף ישן מה שנקרא, צולה.
כן, יש שם קשר למשפחת המלוכה.
נכון, אז הם מתנהגים בצורה הגרוטסקית הזאת, שיש אנשים שאולי חושבים שזה מצחיק באיזשהו אופן.
אני גם חושב שקשה לתפוס אותם, אנשים כאלה, כאנשים אמיתיים.
נכון, נכון.
עם רגשות וזה, ואז באמת מה שהם עושים, זה כמו מין מופע כזה. כמו אגב, אני יכול גם לדמיין שאנשים כאלה תופסים אנשים ממעמד נמוך בתור אנשים פחות אמיתיים.
הם אומרים את זה, הם אומרים את זה שם. תגיד, בלי לעשות ספוילרים ובקצרה, מה קורה בפרקים הבאים?
אז אפשר לחלק את הסדרה לשני חלקים. החלק הראשון זה הטרילוגיה, שיצאה ביחד פחות או יותר, כלומר, בפרש לכמה שנים בשנות ה-90. הספר השלישי זה איזה מין, נקרא לזה סגירת מעגל שיש לו כזה עם המעמד, יש שם גם באמת ביקור של אחת ממשפחת המלוכה בספר, והתמודדות שלו עם ההתמכרות שהזכרנו, של ההרואין ושל האלכוהול, זה איזה מין אפשר להגיד שזה כבר ממש מהלך של השלמה עם הדברים שהוא מציג לנו בספר הראשון והשני, של הקריסה שלו בתור אדם, של זה שהוא הופך להיות מין כזה, באמת אדם לא תפקודי, אז שם יש איזשהו מהלך טיפה, כמעט קטרתי במובן הזה, אגב, בעיניי זה הספר הכי חלש, השלישי. מה שקורה בספר הרביעי והחמישי, קודם כל הם יצאו בהפרש של כמעט עשור מהשלישייה הראשונה, כלומר זה נסגר בתור טרילוגיה, הוא כתב כבר ספרים אחרים באמצע, ואז ב-2005 הוא הוציא את Mother's Milk, שאגב גם היה הראשון שקיבל מועמדות לבוקר, עד אז יחסית התעלמו ממנו, אפשר להגיד, ושם הוא חוזר בתור פטריק המבוגר, הגמול, הוא כבר הורה, עם שני ילדים, והוא בעצם הולך לפגוש את אמא שלו שהיא עברה שבז, והיא כזה מין גוססת, ובקריאה שלי, הספר הרביעי והחמישי, הם כמעט ספרי עיון, במובן הזה שהם זה ממש דיון בהורות ובגבריות ובספרות.
מעניין, אני מקווה שהם מתרגמים את זה.
מאוד מקווה.
אני חושב שזה תלוי
תלוי רק בנו, זה תלוי בנו.
כן,
אנחנו נעשה מאמץ לעניין הזה.
אגב, אני חושב שגם, אני רק רוצה להגיד, אני חושב שאני קונה לעצמי בזמן האחרון, בשנים האחרות, שם של נודניק בענייני תרגום.
כן.
כי תרגומים לעברית מציקים לי, ועוד לא סיימתי עוד לדבר על הדבר הזה. אבל אני חושב שמה שראוי לציין את התרגום של דבי אילון, אני חושב שזה עבודה מצוינת, הפרוזה שלו, של סנט אובין, היא עבורי לפחות, היא פרוזה מושלמת. כלומר, ממש, לא הייתי מזיז מילה, ובאמת שהיה לי חרדה עם לקרוא את העברית, כי אמרתי לעצמי שאין סיכוי שזה יצליח להיות כמו במקור, או טוב כמו במקור, אני חושב שהיא עשתה עבודה באמת יוצא דופן. זה קריאה שאת לא מרגישה באיזושהי צורה שיש פשרה או ויתור או משהו. פשוט אפשר לקרוא את זה בעברית, מבחינתי אין בזה שום נפילה מלקרוא את זה באנגלית.
מדהים. וואו. אז נגיד אדוארד סנט אובין, אין דבר
וחדשות
רעות. ויש לנו עוד איזה עניין איתך אלעד, אז נעבור אליו ברשותך. הסופר רנדל קינן נפטר עכשיו ב-28 באוגוסט בגיל 57, הוא מעולם לא תורגם לעברית, אבל הוא נחשב לסופר חשוב מאוד שכתב רבות על חיי השחורים, ההומואים, ונחשב בעיני חלק מהאנשים לממשיך דרכו של ג'יימס בולדווין. אז תספר לנו עליו קצת.
כן, האמת שזה סיפור נורא עצוב, כי הוא הוציא ממש בתחילת החודש ספר, בתחילת אוגוסט, הוא הוציא ספר חדש, אסופה של סיפורים, הייתה לי תחושה שעכשיו זה הולך לתפוס, שהספר הזה עכשיו הולך לקבל כזה, כאילו להדהד ולקבל באמת ביקורות בכל מקום ולהפוך להיות, כאילו הרגשתי שהגיע הזמן שלו קצת.
כן.
אנחנו דיברנו בתוכנית המון פעמים נגיד על זהות שחורה או על זהות כזה של queers of color, כאילו על הצומת הזה, וזה נראה כאילו היום כולם כותבים על זה ויש איזה ביקוש, יש איזה הבנה מסחרית של הדבר הזה פתאום, אבל הוא התחיל לכתוב בסוף שנות ה-80, בשנות ה-90, בזמנו באמת היה אפשר לספור, אני חושב על יד אחת, את הכותבים שהיו מתעסקים בדברים האלה, והוא פשוט, הוא באמת היה כותב מצוין, היה בו בכתיבה שלו איזה משהו פשוט, אבל במובן החיובי של המילה, פשוט היה כותב סיפורים מאוד מאוד כנים כאלה, על דמויות שבאמת לא מקבלות נקודת מבט או התייחסות. אני חושב שאני תמיד הייתי רגיל לכל דמויות כאלה, באמת של קווירים, קווירס אוף קלר, קווירים בדרום של ארצות הברית, שחורים, הם תמיד כקורבנות, תמיד כאומללים, תמיד כמי שנאלצים למות במהלך הקריאה.
כן.
ואצלו זה לא היה ככה, כלומר, לא הייתה איזושהי הבנה שמדובר בחיים שלמים. ונגיד, אני חושב שהרבה מהשמות שדיברנו עליהם בתוכנית, ג'ריקו בראון ואושן וונג ופול מנדס, כל אלה, הם כולם מושפעים ממנו, וגם כולם מדברים עליו בתור אחת ההשפעות שלהם. היה בו משהו כמו מין גרסה יותר יומיומית או שקטה כזאת של ג'יימס בולדווין. אני לא חושב שהיו לו יומרות להיות הכותב הגדול של דורו, או להיות איזשהו מגדלור פוליטי. הוא פשוט כתב פרוזה נורא יפה. וזהו, הספר האחרון שלו נקרא If I Had Two Wings, שאני קורא אותו עכשיו. סיפור אחד ממנו כבר התפרסם אופרה מגזין, וכן, יש איזה משהו שקצת שובר את הלב, כי זה
אנחנו לא יודעים ממה הוא מת, אני ניסיתי לחפש,
לא
מספרים לנו.
בניו יורק טיימס כתבו כאילו שלא אומרים למה הוא מת, שזה כזה לוקח למקומות לא כל כך.
נכון.
כן, והוא מת בגיל 57.
אולי אבל כמו שקורה לפעמים, זה מה שישכנע אנשים פה בישראל לתרגם אותו.
זהו, אני
תהיה לו עדנה.
אני מקווה, הספר האחרון שלו, שכאילו יצא לו בשנות ה-90 ספר שנקרא Let the Dead Bury Their Dead, שזה קובץ סיפורים מצוין, והוא זכה נגיד לפרס למבדה, שזה פרס יוקרתי, אבל זה לא בוקר, כלומר זה לא בקליבר הזה, וכן, אני חושב, לי הייתה הרגשה שעכשיו הקובץ הזה, אני שם לב שהכתיבה שלו הרבה יותר אקספרמנטלית, הוא עושה שם דברים כאלה, מפרק טקסט, עושה דברים יותר פרגמנטריים, יותר עם תעוזה, והייתה לי איזושהי הרגשה שהנה, עכשיו סוף סוף הזירה הבשילה, עכשיו יש מקום לספרות כזו, לכותבים כאלה, לעיסוק בזהות כזאת, וגם לעיסוק בקוויריות של שפה, כלומר, במה קוויריות עושה כשהיא מפרקת את המבנים הרגילים, וזהו, והוא הלך, זה האמת.
טוב, אבל אתה יודע, הוא הלך, אבל הספרים נשארו.
כן, אני מקווה שלפחות עכשיו, כלומר, אחרי שהוא מת, אולי הספר הזה יקבל, ובכלל הסיפור שלו תקבל איזשהו מעמד מיתולוגי כזה.
אלעד ברנוי, איש כאן תרבות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות. אנחנו מה שכרוך, יובל אביבי ומה יעשה לה, כאן תרבות, ואיתנו עכשיו איש הים, הסופר גיל ססובר, שמגיע אלינו כרגיל כדי להזכיר לנו ספרים שכדאי לזכור. היום אנחנו מדברים על ונוס בפרווה, הספר המפורסם על התשוקה למזוכיזם, מושג שכפי שכבר אמרנו בתחילה נגזר משם הסופר. ליאופולד פון זכר מזוך, ספר שגם יצא בעברית, בוצעת גוונים ותרגום של שלמה תנאי. שלום גיל ססובר.
ברוכה.
אז למה הספר הזה? מה קורה שם? כוח מסעיר בו.
האמת שזו שאלה טובה, כי אנחנו היום, התופעה הזאת מאוד מאוד מוכרת לנו, ולי לפחות אין את הידע על כמה היא הייתה רחבה בשנים שהספר הזה נכתב. זאת אומרת, יש איזו אינדיקציה שפון מזוך, הוא נולד ב-1836, וכשהוא היה די צעיר, הוא תכנן לכתוב 6 נובלות, ואחת מהן הייתה ונוס בפרווה. וכשהיא יצאה, היא הייתה השנייה מבין הנובלות והכי מפורסמת, וכשהיא יצאה, היא לא הקטעה איזה עדים. זאת אומרת, כאילו לא היה שם איזה טירוף של איזה, לא יודע, איזה סטייה או איזה משהו כזה. אם כי ב-1869, שזה די, זאת אומרת, זה די מהר אחרי שהספר יצא, הגיע איזה פסיכיאטר גרמני בשם ריכרד פון קראפט אבינג, והוא שטבע את המונח מזוכיזם.
אז אפשר רק להניח שזה קלה לתוך תופעה שלכל פחות היו מספיק ייצוגים שלה כדי לנסח אותה. אז כן איזה משהו שהיה.
נכון.
גם לא המצאנו כלום, זאת אומרת, אנחנו תמיד חושבים שאנחנו המצאנו, אבל הכל היה תמיד.
אז זהו, מה שפון מזוך, כאילו, קודם כל זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש בנובלה הזאת, זה שזה באמת סיפור אמיתי, זה אפילו לא, זה כאילו לא מבוסס, הוא מחליף שם את השמות פחות או יותר, אבל עד כמה שידוע לי לפחות, זה כל מה שהוא עושה, ויש איזו אישה שהוא מאוהב בה, והם מיועדים להתחתן, הם מאורסים, והם אמורים לעשות שנה. ובשנה הזאת קורה מה שקורה, והוא בעצם מחליט לעשות איזשהו, להחזיר עטרה ליושנה, במובן כמו שהאל בתחילה היה אישה או נקבה, ורק אחרי זה האל הפך להיות זכר, אז הוא מחליט לעשות סדר ולהעניק את האכזריות ואת היופי ואת הבריאה ואת הכוח לאישה, וככה הוא רואה אותה, ומפני זה, הוא לא רואה בהתבטלות שלו וברצון שלו להיות עבד או כלבלב או צעצוע או מחזיק מפתחות בתור משהו שפל לא עלוב אלא בתור משהו מאוד כן הוא, יש המון 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 חזרה בספר הזה כאילו אם רוצים ממש מתעקשים כאילו להגיד את אותו דבר לפעמים באותם מילים ולפעמים במילים אחרות בשביל להדגיש את זה, ואחד הדברים שהוא אומר זה שהוא מעדיף לחיות רגע אחד של אמת מאשר חיים שלמים של שקר, ומבחינתו הסגידה לאופי האנשי הכל כך נערץ עליו, אין לו בעיה לעשות את זה למרגלותיה של האדונית שלו, של הגבירה שלו, של המלכה שלו.
כן, אבל נשים, כמה זמן הן יכולות לחיות עם גבר שהוא
סמרטוט,
מחזיק מפתחות?
זאת אומרת, קודם כל...
כל אחד עם מה שהוא אוהב.
כן, אז זהו, אנחנו יודעים שיש נשים שמצליחות בזה לא רע בכלל. אבל כאילו, בין אם זה במיטה והן קורות לזה בזה, ובין אם הן סתם מתעללות בזה שלהן בבית, וזה היחס שהוא זוכר. אבל וונדה היא לא כל כך טיפשה, והיא מכירה מאוד את עצמה, ומההתחלה היא אומרת לו, תגיד לי, מה יש לך בן אדם? אני לא רוצה לחיות עם גבר כזה. אני רוצה שאני אהיה למרגלותיו של הגבר שלי ולא להפך, אני לא אעמוד בזה. והוא קצת מאבד את זה, וככל שהיא כביכול מתנגדת, הוא רק כאילו מוכן ויורד נמוך יותר ויותר ויותר, ואני אשמח אם יובל אביבי יקריא איזה קטע.
בבקשה,
בדיוק אמרתי להציג זמן מושלם להקראת הקטע שבחרת, וזה הולך ככה. לא וונדה, ישבתי. אני אוהב אותך יותר מאשר את עצמי. אני מסור לך, למוות ולחיים. את יכולה לעשות בי כל מה שחביב עלייך, כן, כל מה שיש ביהירות שלך. סברין, דרסי אותי ברגלייך, קראתי, והשלחתי את עצמי פנה אל הרצפה לפני רגליה. אני שונאת כל דבר שיש בו מן הקומדיה, אמרה וונדה, חסרת סבלנות. אם כן, התעללי בי ברצינות. הפסקה מבהילה. סברין, אני מזהירה אותך שוב ובפעם האחרונה, החלה וונדה. אם את אוהבת אותי, היי אכזרית כלפיי, התחננתי אני כשעיניי נשואות אליה. אם אני אוהבת אותך, חזרה וונדה, טוב אם כן. היא צעדה אחורה והתבוננה בי בחיוך אפל. אז היה העבד שלי ותחוש מה פירוש הדבר להיות מסור בידיה של אישה, ובאותו רגע נתנה לי ביתה. ובכן, אתה נהנה מזה עבד. אחר כך הניפה את השוט. קום והזדקף. רציתי להתרומם. לא כך פקדה עליי, על הברכיים. נשמעתי לדבריה והיא החלה להצליף בי בשוט. המעלומות נחתו מהירות וחזקות על גבי, על זרועותיי, וכל חתך בבשרי צרב ושרף, אך הכאבים הנגו אותי, כיוון שבאו מידיה של אותה אחת שאני מעריץ, אשר בשבילה מוכן הייתי כל שעה לתת את חיי. עכשיו עשתה הפסקה. אני מתחילה למצוא בזה הנאה, אמרה. זה יספיק לי היום, אך תוקפת אותי סקרנות סתנית, לראות מכמה יספיקו כוחותיך. חשק אכזרי לראות אותך מייבב, מתעוות מתחת לשוט שלי, ולבסוף לשמוע את הנחותיך, את בחייתך, עד שתבקש חנינה, ואני, ללא רחמים, אמשיך ואצליף עד שתאבד את הכרתך. עוררת יסודות מסוכנים נורא בטבע שלי, ועכשיו קום. אני תפסתי את ידה כדי להצמיד אותה על שפתיי. איזו חוצפה! היא עדפה אותי ברגלה מעליה. הסתלק מנגד עיניי. עבד.
אני רוצה רק להגיד, אני חייב להגיד שבהורדת ידיים או בנדנדה הזאת שבין המרקיז דה סאד לפון מזוף, כן? זה של שמו המזוכיזם וזה של שמו הסדיזם, אז המרקיז דה סאד הוא היה קצת כמו פרויד, הוא היה גרפומן, כן? אני חושב שהוא מילא איזה 6 ספריות, ואם אתה תספור במילים אתה תגיע למיליונים, ואם בקילוגרמים לטונות, ומול כל הדבר הזה עומדים איזה 140 עמודים כמעט חבריים של איזה ספרון או נובלה או איזה מסע לצורך העניין קטנטנה ונחבט, ובכל זאת מאחר והוא היה כזה מגלה ארצות כמו איזה מגלן או אמריקו וספוצ'י, והוא אשכרה לקח איזה סק אורז ויצא אל חור שחור, שאיש כמובן לפניו לפחות לא הניח את זה ככה על הכתב, הוא פשוט זכה למקום שהוא זכה, כאילו, זה ספרון קטן, אני בדרך כלל כאילו שאני קורא את זה לפני הפינה הזאת, אז אני מסמן כאילו כל מיני קטעים, ופשוט בספר הזה אפשר פשוט לעשות קו מההתחלה ועד הסוף, זה פשוט...
אבל זה לא סיפור מושלם, הרי הסיפור המושלם הוא שהיא מוצאת את מקומה כמלכה, והוא מוצא את מקומו כעבד, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, יש סיר, יש מכסה, הכל מצוין, יופי, כל אחד מרוצה מזה, אבל אפילו זה לא קורה. זאת אומרת, זה לא שיש שם איזו התאמה מושלמת, יש משהו מאוד מדחדך בזה, כי אתה אומר לעצמך, אנשים שיש להם צורך מאוד מאוד ספציפי בחיי הזוגיות שלהם, בחיי המין שלהם,
שימצאו
את הדבר הזה, כן, בדיוק.
אז לגבי הסיפור, הם שניהם מודעים לזה שהאכזריות האולטימטיבית היא לא בשוט ולא בביתה, ולא בשום דבר מיני אחר, אלא בללכת עם האחר. והוא, כמובן שהם מגיעים לזה, ובסוף היא עוזבת עם איזה יחיוף יווני.
תמיד ככה בסוף, אין מה לעשות.
כן, ובמקרה הזה, כאילו, זה לא מכסה ולא סיר, זה כאילו, זה הכל מתפוצץ שם, והם בורחים.
הוא כבר לא נהנה מהסבל.
אבל זהו, זה בדיוק...
לא, הוא לא נהנה בכלל, והוא פורש מזה, והוא הבין כאילו כביכול שהוא עשה טעות, והייתה לה אהובה ביד, והוא החליט כאילו בעצמו, כאילו הרס את הכל.
כן.
וכמובן שכדי שזה יהיה קצת טרגדיה יוונית, אז היווני בעצמו מת.
אז גם היא נשארת בלי...
שנה אחרי ש... כן, ואז היא נשארת חצי ערירית, והיא כותבת לו מכתב, והוא חוזר להיות בעל אדמות, כאחד האדם, הוא את הפנטזמה שלו כבר הגשים.
אבל יש בזה משהו גם, באמת, כאילו להגיד, הסדר המגדרי, אתם לא יכולים להיאבק בו. אתם לא יכולים להיאבק בו, אתם יכולים לעשות מזה משחק, אתם יכולים להתנסות, אבל גם הסדר המגדרי, אתם לא יכולים להיאבק בו, והסבל הוא בלתי נמנע. אתם חושבים, כמו שאמרת, הסבל, אתם חושבים שהסבל הוא בשוט? לא, הסבל הוא בבסיס של החיים, יש איזה סבל אינרנטי פנימי שנובע מאי הגשמה עצמית, מחוסר יכולת באמת לנהל את הדבר הזה.
אני רוצה להגיד יותר מאשר על הסבל הבלתי נמנע, אני רוצה להזכיר כאילו באותו נושא שאחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, היה איזה פסיכולוג יהודי בארצות הברית שעשה מחקר על סדיזם, והוא כביכול אמר בוא נבדוק מה מידת האכזריות שמורה מוכן להניש בה את תלמידיו. אז הם עשו ניסוי, והתלמיד היה בחדר אחר, וכמובן שבאמת לא היה תלמיד, הם רק רצו לבדוק את חומרת הסדיזם של המורה, והיה שם איזה מין מתק כזה, כן? כפתור של כמה אכזריות, והסברה לפני הניסוי הייתה שהמורה יגיע ל-1.5, 1.5% של אכזריות, בעוד שבמציאות למעלה מ-65% הגיעו ל-100% מהגובה של האכזריות. אז,
בני אדם, זה לא איזה גליק גדול.
האדם מטבעו יותר אכזרי ממה שנדמה, ואם מישהו ממש יתעקש שתקה אותו, מאוד יכול להיות שהרבה מאיתנו יעשו זאת.
בסוף אנחנו נקה, אם תתעקשו. ונוקה. גיל ססובר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ונוס בפרווה, אם מי שלא קרה עדיין.
באמת, בסדר מושלם.
תודה רבה, גיל.
ביי.
יובל, אנחנו מסיימים.
כן, מסיימים?
כן, אני חושבת שנגמר הזמן. אוי, אתה יודע, אז אנחנו רק מ-12 עד 1, אתה שכחת, לא היית פה המון זמן.
אני חשבתי, אני לא יודע.
אוקיי, אז מחר אנחנו משדרים לקט, ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון בשעה 12, כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, למי ששכח, תודה רבה לקשת מאירוביץ' ודרור רוטשטיין, שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.